אז ראינו שורה של פרקים של התפתחותו של משה רבנו בתוך מצרים, ועכשיו לראשונה אנחנו פוגשים את משה רבנו מחוץ למצרים, נכון? בפרק י' ז' הופיע משה כצורה השלמה הנבדלת, בפרק י' ח' התברר שיש לה צורה הזאת גם חומר שמתאים לה, בפרק י' ט' התברר שהצורה הזאת הולכת להשלים את האומה הישראלית, אולי גם את כל העולם, ועכשיו משה יוצא ממצרים, והפעולה הראשונה שהוא עושה מחוץ למצרים, זה המפגש עם בנות יתרו שמה בבאר, ויקום משה ויושיען, חז"ל מדקדקים בו שתי מילים, למה כתוב ויקום, לא מעניין אותנו שהוא קם, ולמה כתוב ויושיען, אפשר לחשוב, השקע להם את הצון עם קצת מים, אבל בכל מקרה היו משקות אחר כך את הצון, רק היו מתעכבות קצת. כן, גם אחר כך אבא שלהם אומר להם, מדוע מירתן לבוא, איש מצרי הצילנו, מה זה הצילנו? שקצת נתן להם מים לשתות לפני הזמן, במקום שיבואו בערב יהיו בצהריים, מה היה התשועה הגדולה הזאת? אז יש שתי מילים שחז"ל מדקדקים אותם, וגם המהר"ל מדקדק פה דקדוק משלו, שכל עניין שהיה למשה, אין ראו שיהיה דבר מקרה. כן, כל דבר שקורה למשה זה עניין מאוד מאוד מהותי. אז לכן, בעזרת הדקדוקים האלה של חז"ל, ובעזרת הבירור הזה של המהר"ל, אז יש שלוש ראיות לכך שהאירוע שם הוא לא יכול להיות איזה אירוע סיפורי נחמד כזה, שמשה הוא אדם בעל חסד מאוד גדול, והוא ראה שהם צריכות עזרה במים, אז הוא עזרה להם במים וכו'. ולכן חז"ל הופכים את זה לאירוע מאוד מאוד מהותי, תשועת הנפש ותשועת הגוף. מהי תשועת הנפש? שרצו לעשות להם גילוי הראיות שמה, ותשועת הגוף שהשליחו אותם הרועים למים. כן, פה חז"ל מכניסים את משה חזרה לתוך מצרים. מה זה רצו לזרוק אותם למים? אנחנו מכירים את הסוגיה הזאת שרוצים לזרוק אנשים למים. זה מה שקורה במצרים, לוקחים ילד תינוקות וזורקים אותם ליאור. נכון? אז תשועת הגוף הזאת שמשה רבנו פוגש שם, זה מקביל לחלוטין למשהו צריך לגאול את האומה הישראלית שרוצים לזרוק אותם ליאור. וגם תשועת הנפש, זה כנראה מקביל לזה לרצון של המצרים לפגוע בנשותינו. ככה ראינו את המהר"ל עצמו מביא את המדרש של חז"ל, כאשר דיבר עליהן מלך מצרים שטבע אותן לדבר עבירת המילדות העבריות. וככה חז"ל אומרים, בחומש במדבר, פרשת פנחס, יש את המניין. אז כשמונים את האומה הישראלית, אז מונים אותה לפי משפחות, כל משפחה יש לה ה' וי'. נכון, הימני, הישבי וכו'. אז דורשים חז"ל, למה שם להם הקדוש ברוך הוא ה' וי'? כי כולם אמרו, מה, אלה שלטו בכם, לא שלטו בנשותיכן. אז שם לנו הקדוש ברוך הוא ה' וי', להראות ששם השם עלינו, שלא שלטו המצרים בנשותינו כלל, והכל זרע ישראל כשר לחלוטין. אנחנו רואים המדרשים הללו של חז"ל, שהמצרים רצו להגיע עם נשותינו לגילוי הראיות. אז הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים ככה בצורה לא מקרית, שכשמשה מגיע למדיין, אז צף ועולה מול פניו הצורך שלו לגאול את האומה הישראלית. גאולת האומה הישראלית היא כלולה מגאולת הנפש ומגאולת הגוף, זה תשועות מהותיות. בסדר, האומה הישראלית לא יכולה להישאר במצרים, היא לא יכולה למות שם בתוך החומר המצרי של המים שיחסו אותנו ויבלעו אותנו מכל וכל, והיא לא יכולה להימחק שם בעולם הנפשי שלנו, שהם יטביעו בנו המצרים את חותמנו, במקום לגדל את האומה הישראלית בצורה הצורתית הקשרה שלנו, אז אנחנו נטבע בצורה המצרית. אז שתי הבעיות הללו שהמצרים רוצים להכיל עלינו, אומר המהר"ל, משה פוגש אותם כאן, כאשר יש גרים שרוצים להתגייר, והגויים נלחמים בהם. זו אותה מלחמה כפולה שאנחנו פוגשים לאורך הספר, מאבק הצורה ומאבק החומר. הגילוי הראיות הזה זה להטביע את הצורה הגויית בנו והזריקה שלנו למים, שכזה כבר ביררנו הרבה בספר, שהמים זה הביטוי לחומר המוחלט, אז זה הניסיון להבליע אותנו בתוך החומר המצרי ולא לתת לנו לשאוב את החומר להתפתח. על זה גם משה, לא במקרה אומר המהר"ל, בדיוק המאבק הזה, זה המאבק שמשה צריך להיאבק בו. שתי התשועות הללו, זה התשועות שמשה רבנו יביא לעולם, הופעת הצורה ותשועת החומר הישראלי. בסדר? זה מתבטא בתשועת הגוף שרוצים לזרוק אותם למים, זה מתבטא בתוך היצירה הצורתית המיוחדת הזאת שהמצרים, או במקרה הזה הרועים, רוצים להטביע בתוך בנות יתרו ולא תת להם להתגייר ולהיות טהורות. על זה בא משה, זה נקרא ויקום משה. ויקום משה כדיין המתעורר לעשות מעשה. כן, הוא בא, נראה את זה בהמשך פה בפרקים, שמידת הדין זה להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שצריך לצאת. משה רבנו כאן יוצא מגדרו, מוציא מן הכוח אל הפועל את כל מה שטמון בקרבו, את כל היכולת הזאת לגאול את האומה הישראלית, להוציא אותנו מן החומר המצרי, לבנות עבורנו את הצורה המיוחדת לנו, כל זה מתבטא עכשיו בזעיר אנפין, במפגש הראשוני הזה עם בנות יתרו, לכן זה ישועה גדולה. ולכן זה לא מקרי, אומר המהר"ל, זה עניין מאוד מאוד מהותי, שמשה רבנו כשהוא עכשיו יוצא למדיין, להכשיר את עצמו, שם שהוא בן חוירין, להכשיר את עצמו לקראת החזרה שלו לגאולת ישראל, אז האירוע היחידי שמתואר בפסוקים זה האירוע הזה. בסדר? חז"ל אומרים שמרגע שמשה יצא ממצרים, עד שהשם נגלה עליו בסנה, זה 60 שנה בערך. זה גם מסתבר, כי משה בסך הכל ברח מצרים צעיר כנראה, כתוב ויגדל ויצא אל אחיו, אז בחז"ל כתוב שהיה בערך בן 20, אבל מצד גם בסברה היינו אומרים בערך ככה, אם שואלים אותנו, מתי יצא משה אל אחיו? כשהוא נער יצא וגדל, ואז הוא כבר צריך לברוח, וזה פסוקים פורשים, שמשה בן 80 שנה בדברו אל פרעה. אז איפה היה כל ה-60 שנה האלה? כל ה-60 שנה האלו כנראה היה רואה את הצאן במדבר. 60 שנה רואה את הצאן במדבר. לא מתואר שום סיפור בתורה, לא כתוב שום דבר. התיאור היחידי בכל ה-60 שנה הללו, זה התיאור של המעשה הזה. והיה כמו משה ביושן. כן, הסנה אני אומר, זה ההתגלות ככה שהוא גמר להכשיר את עצמו. כן, אז מה עושה ב-60 שנה הללו? הוא מכשיר את עצמו בעצם לתפקיד של הגואל הישראלי. איזה גאולה הוא צריך להביא לאומה הישראלית? שואת הנפש, שואת הגוף. מאבק הצורתי והמאבק החומרי. זה בדיוק אותו דבר. להטביע, החומר הזה מנסה להטביע אותנו בתוכו. העובר בימי אמו והעובר צריך לצאת משם. והצורה הזאת, הגילוי הראיות הזה, זה למחוק את הצורתיות שלנו, זה להשפיע בנו בצורה. לכן האומה הישראלית חייבת לשמור על טהרתה. זה שם משה פורש.
מי הרבה שלו?
הקדוש ברוך הוא.
הוא לא
נגלה לכל
ה-60 שנה?
אני לא יודע, אבל הקדוש ברוך הוא מגלגל אותה מקרה הזה. נכון, אני אומר, לכן אדם, דוגמה היחידה שיש לנו, מה קרה שם, אמרה, זה לא במקרה, אלא הוא מגיע...
אבל זה לא היה כמו אברהם, שזה כאילו... כי אמרנו שהוא מאוד מאוד שונה מאברהם.
כן.
אז או שלא הכשירו אותו, פשוט בגיל 80 זה נהיה לו התגלות עם הכל.
כן, לא מסתם יותר לומר שב-60 השנה הללו משה הולך ומוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, תכף נראה את זה קצת מתבטא, פרק אף ב', אני אומר, הדוגמה הזאת היא דוגמה קלאסית, זאת אומרת, אומר המהר"ל, זה לא מקרה מה שקרה, הקדוש ברוך הוא מציב מול עיניו את הייעוד שלו, תשועת הנפש, תשועת הגוף לאומה הישראלית, בניין החומר הישראלי, בניין צורה, הוא רואה מול עיניו את הרוצות להתגייר פה, איך המדיינים הרואים מנסים להשליט עליהם בדיוק מה שהאומה המצרית מנסה להשליט על האומה הישראלית, זה אחד לאחד מה שקורה, ומשה מוציא מן הכוח אל הפועל, והיה כמו משה להושיען, כדיין המתעורר לעשות את הדין, הוא יוצא ופועל, וזה אכן פועל. באותו רגע שזה קורה, באותו יום, ותבונה אל ראואל, אז הוא נהיה ראה לאל. זאת אומרת, המפגש של ראואל עם משה, משה מצליח עכשיו להיות הצורה המשלימה את ישראל, ובמובן הזה משלימה את העולם, והוא מתחיל להשפיע מסביבו. בסדר? משה, יש את משה מצד עצמו, ויש את משה מצד הפעולה שהוא פועל. ככה נראה לי שזה החילוף פה במערל, בין הפעולה הזאת, אתה פוגש את משה האיש, המושיע הגדול, שהוא פועל פעולות ומשפיע מסביבו. אולי לזה רומז המערל במשך הפרק. אומר המערל, שהם הגיעו ליתרו, יתרו הוא חכם גדול. חכם גדול בחכמי הגויים, למד את הכל, אבל גם חכם גדול בישראל. הוא החליט אחרי בדיקת כל החוכמות לדבוק דווקא באומה הישראלית. אז הם, הבנות שלו, פגשו את האיש המופלא הזה, באות מספרות לאבא, איש מצרי סילנו, הם לא מזהות מי הוא בכלל. אבל אבא, שהוא חכם גדול, הוא ישר מזהה, ואומר להם, מה קרה לכם? האיש הזה שהמים עולים לקראתו, זה ודאי ברכה ישראלית. מאיפה הברכה הישראלית הזאת? זה יכול לנבוע משתי מקומות. או מיעקב אבינו, או משרה אמנו. אומרים חז"ל, זה רמוז בפסוקים, למה זה עזבתן את האיש שהמים האלה עולים לקראתו, מזרע של יעקב שהבאר מתבר בשבילו, ועוד אומרים חז"ל, ואיו, למה זה עזבתם את האיש? מה זה המילה איו פה שלא קשורה לכלום? זה בא לרמז לאיה שרה אשתך. אומר המהר"ל, באומה הישראלית יש שתי כוחות שכבר טבועים בה. רק הם לא יוצאים עדיין אל הפועל. משה הוא הראשון שמצליח להוציא אותם אל הפועל מאז האבות. אבל הכוחות טמונים כבר באומה הישראלית. ברור אחד, זה יעקב אבינו. יעקב אבינו יש לו מדרגה מיוחדת, הוא שייך לנצח. הוא מעבר לפעולה ההווית, הוא מצליח לרומם את המציאות ממטה למעלה, ממעלה למטה, יש לו שתי הברכות הכפולות הללו, ברכות שמיים ממעל, ברכות תהום רובצת תחת, הוא מחבר את כל המציאות העליונה והתחתונה, ברכה זאת מורה על הנצח, שיש חיבור בין התחתון לעליון, זה עולם נצחי. העולם שלנו פה הוא עולם שנאבד, הוא עולם תחתון, יום אחד הוא מסתיים, העולם העליון הוא עולם נצחי, מי שיכול לחבר מעלה ומטה, זה מדרגה מיוחדת של יעקב אבינו. אבל לא רק זה שהוא נצחי כזה ונבדל ומיוחד ושייך לעליונים, אלא שהוא גם יכול לברך את כל העולם. כך הוא מגדיר את שרה ממנו. כל העולם יתברך בשביל אותו הזרע. זה לא רק שהוא עצמו, בסדר, נראה לי שההגדרה הראשונה שהוא לוקח מיעקב אבינו, זה הגדרה בו עצמו, זה עולם נבדל, עולם נצחי כזה, אבל חוץ מזה, כל העולם מסביב, העולם הכללי, יכול להתברך בזכותו, נכון? זה מה שאומר הרמב"ם בהסבר השני, כל העולם בדרך של אותו הזרע, תביאו אותו, שגם אנחנו נתברך בזכותו. זאת אומרת, את המדרגה הראשונה שהוא פוגש, הוא פחות מתרגש מההשפעה שלו, ויותר מתרגש מהמפגש עם האדם המיוחד הגדול הזה. והמפגש השני שהוא מזהה בו, זה שאנחנו יכולים להתברך מהאדם הזה. אז לכן, אומר המהר"ל, יתרו מזהה מי זה האיש הזה ומה טמון בו. הם היו בטוחות שהוא איש מצרי. אומר להם פרעה, אומר להם יתרו, זה לא יכול להיות שהוא איש מצרי. תראו איזה ברכה אלוהית מיוחדת יש בו ויש במעשיו. הוא עצמו והיכולת שלו להשפיע על העולם. שני דברים גדולים מאוד. האחד הברכה הנצחית, השני הברכה הכללית שכל העולם מתברך. כך הוא מסכם את זה למטה אמר על שני הדברים הללו. בסדר? זה שהבאר עולה והוא אף פעם לא פוסק, אף פעם לא פוסק. זה עולם של נצח. זה מיוחד מאוד שיש אנשים ששייכים לנצח שמסתובבים כאן בתוך העולם הזה. לא חטא אינו, לא נסלחו, משה שייך למציאות שאיננה פוסקת. כולנו פוסקים. אנחנו ערים, 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 מתעייפים. רוצים לישון, למה? כי נפסק לנו הכוח. אחר כך אנחנו חיים, 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 מתים. למה אנחנו מתים? כי נגמר לנו יכולות. אצלנו המציאות היא מציאות פוסקת. משה רבנו הוא שייך לעולם של נצח. זה מיעקב אבינו, נכון? כמפורסם, יעקב אבינו הוא לא מת. יעקב אבינו לא מת, יעקב אבינו שייך לעולם של נצח. זאת אומרת, הוא יכול להמשיך את הברכה בלי סוף. הברכה כל הזמן שרואה מסביבו, הוא עצמו תמיד איתנו. משה רבנו תמיד יהיה איתנו. גם בגיל 120, אומרי חזל, הוא מדלג את המדרגות שם בעלייה להר, אין לו שום בעיה, מטפס כנער צעיר, לא משתנה כלום. והוא כמובן משפיע את כל זה מסביבו, זה עוד נקודה. הברכה הכללית, כל העולם מתברך בזכותו. לא רק משה רבנו יהיה כזה, כשהאומה הישראלית תגיע למשה רבנו, אז היא תתאחד מסביבו. אז יהיה ברכה בכל האומה הישראלית. כל האומה הישראלית, שמלתך לא ולתה מעליך, רגליך לא בצקה. מציאות נצחית כזאת, היא לא צריכה להתחלף. המציאות היא כזאת, היא חיה, 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 לא קורה לה שום דבר. מציאות מיוחדת במינה. האדם הזה הוא אדם נבדל במהותו, אבל הוא גם יכול להשפיע מסביבו. הכוח הפנימי הזה שלו יכול להשפיע מסביבו ולרומם את כל המציאות החיצונית. אני חושב שזה מקביל לסוגיית הצורה ולסוגיית הנבדלות הצורתית ולסוגיית הצורה שמשלימה את כל המציאות שאנחנו פגשנו עד עכשיו. עכשיו זה נחשף לראשונה. יש פה בן אדם ראשון, ראואל, הוא ראה על האל, הוא מזהה תהליכים אלוהיים, הוא מזהה ומגדיר לראשונה במציאות התחתונה את מי אנחנו פוגשים. הוא אומר לבנותיו, מה קרה לכם? נראה לכם שזה איש מצרי? זה איש מזרע ישראל שהוציא לפועל את היכולות הפנומניות הישראליות מיעקב אבינו ומשרה אמנו, שתי מדרגות מיוחדות מהאבות והאימהות. כלומר, פה לא מתעכב על זה, אבל כנראה שמשהו מדבריו, שיש לנו מדרגה שקיבלנו מהאבות, ויש מדרגה שקיבלנו מהאימהות. יעקב הוא בחיר שבאבות, משמע, הוא תצורה מתקדמת של החיבור בין אברהם ליצחק, כמו שקצת אמר לנו בפרק ח' שאברהם היה ענק שבענקים, אבל היה לו חיסרון מסוים, ויצחק היה ענק שבענקים גם, אבל גם הוא היה חיסרון מסוים, ויעקב הוא החוט המשולש, הוא משלים את כל המציאות הזאת, אז יש לנו מדרגה מדהימה מהאבות, אנחנו עסוקים בעולם נבדל, אנחנו נצחיים, אנחנו שייכים לברכה שהיא לא נפסקת, כי כוכבי השמיים, תמיד הברכה לאבות, היא ברכה כזאת בלתי אינסופית. כרוכבי השמיים, ככל אשר שפת הים, זה משהו שאי אפשר למנות אותו, כמו שאי אפשר למנות את זה, כן לא ימנה זריך, זה הכוונה נצחי, נבדל, לא מגולם בהגדרות הכמותיות הרגילות של העולם הזה. ומהאימהות, דווקא יש לנו הגדרה אחרת, האימהות זה בעיקר הברכה שהן משרות מסביבן. האימהות שלנו הן חיות בתוך העולם הפנימי, אומר, הן לכאורה הכל כבודה בת מלך פנימה, נכון, אף פעם לא ראו את שרה. היא תמיד מוכבט, היה שרה אשתך, היא מוכבט בתוך האוהל, יורדים למצרים, איפה שרה, היא מוכבט שם בתוך המזוודה, אומרים לנו חזל, לא יודעים איפה שרה. שרה תמיד היא כנוסה באוהל פנימה, מנשים באוהל תבורך, אומרים חזל על יעל, הכוונה מנשותינו, מאמותינו שהיו יושבות באוהל, אבל הברכה שלהם היא שורה החוצה. בסוף את האוכל שאוכלים שם בחוץ, המלאכים וכולי, זה הכל מתוך הברכה הפנימית הזאת של האימהות. אז האבות נותנים לנו את הממד הנצחי, האימהות נותנות לנו את הצורה משלמת ישראל, משה רבנו הוא כרוך משני הדברים הללו. רק פה צריך להעיר בפוגרם, נכון, זה סתירה למה שלמדנו. כי אנחנו למדנו שמשה, מאיפה יש לו את המדרגות המופלאות הללו? הוא ירד מן שמיה, איזה מטאור כזה שהגיע מן השמיים, לא מתוך המציאות התחתונה. ופה המהר"ל אומר, לא, תדע לך, יתרו מזהה במשה את מה שיש באבות ובאמהות. אז משה הוא לא נולד מן שמיה, הוא רק אסף את הכוחות מהאבות והאמהות שלנו. נכון, יש פה איזה...
לא חייב לסתור.
לא חייב לסתור, אם המהר"ל אמר זה לא לסתור, כן, רק עכשיו נתחיל להסביר. כן. נדמה לי שפה המהר"ל רומז לנו בעצם שהאומה הישראלית היא בעלת פוטנציאל להתרומם למדרגת משה. זאת אומרת, משה הוא כזה בפועל. איך משה כזה בפועל? כי משה הוא כזה, הוא נצחי. הוא נולד נצחי והוא תמיד יהיה כזה. לא משתנה בו שום דבר, הוא מתחיל לטוב עצפו ככה. האומה הישראלית צריכה להוציא את זה. מישהו צריך להצליח לגרום לה להוציא את היכולות התמונות בה נכוח אל הפועל. מעין מה שאומר רבי יהודה לוי, כשהוא מסביר למלך את המדרגה החמישית, מדרגת ישראל, אז הוא אומר לו, אתה רואה את משה? אם תכיר מישהו כזה שקרן אור פניו, הוא לא צריך לישון, הוא לא צריך לאכול, והוא חי לו ב... טוב, זה משה, מה אתה לומד מזה לאומה ישראלית? אלא משה וישראל הם אותה מדרגה, רק שמשה זה הופעת השלמות הזאת בפועל, ואומה ישראלית צריכה להיות משה. לכן אמרתי שמשה עניינו זה להשלים את ישראל, להביא אותם למדרגת משה. בסדר, אתה שפחה על הים, מה שלא היה סכן מוזיא הכהן, זאת אומרת שהם נדבקים במשה והולכים אחרי משה, אז הם צריכים להיות כולם בסוף משה. הם כולם הגיעו למעלה נבדלת שכזאת. בסדר, אז יש לנו פה מפגש עם משה, עם האיש משה, פעם ראשונה יש לנו זיהוי של מישהו בתוך המציאות, של מה זה אומר משה רבנו, או מה זה אומר האומה הישראלית בשלמותה. משה רבנו, כי אנחנו למדנו את זה עד עכשיו מתיאורים של התורה, אבל עוד אף אדם לא פגש את המציאות השלמה הזאת, יתרו שהוא ראה לאל, הוא מצליח לזהות לראשונה, כשמוצא מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל ומושיע את הבנות, אז הוא מזהה שאכן זו מדרגתו של משה רבנו. בסדר? הוא נבדל לחלוטין, הוא שייך לעולם של נצח, זה לא העולם הזה, הוא שייך לעולם אחר, וחוץ מעובדה שייך לעולם אחר, הוא בכל זאת יכול לפעול בעולם הזה, ולהשלים את כל המציאות, ברכה כללית שכל העולם מתברך על ידה. זה כנראה גם מה שהמהר"ל רוצה לרמוז לנו פה, בסוף, מה עושה יתרו? כן, אז אני אגיד את זה רגע. מה עושה יתרו? יתרו מזמין אותו לאכול לחם. ומזה המהר"ל מביא את הגמרא וחלק, שמספרת לנו עד כמה זה חשוב, הסעודה הזאת המיוחדת, שיש שם כל מיני סיפורים בתנ"ך, על אותו נביא השקר במלאכים א', שמזמין את איש אלוהים שבא מיהודה, ובסוף הנביא השקר בעצמו נהיה הנביא, ומנגד עמון ומואב, מה שקרה להם, ומיכה שלא נענש בגלל שהוא היה דואג לעם ישראל מבחינה כלכלית לאוכל. כל העניינים האלה אומר, אמרה דברים נפלאים, והוא מסביר לנו שני הסברים בזה. ונדמה לי ששני הסברים במהר"ל, הם רוצים ללכת כמובן במקביל לשני הסברים הללו שמלווים אותנו. ההסבר השני, נתחיל דווקא מהסבר השני. עוד יש לך לדעת כי האכילה שניתן לאחר היא מעלה אלוהית מפעולות הנבדל. הנבדל נותן, הגשם מקבל. אז מי שנותן אכילה ושתייה, הוא שייך למדרגה אלוהית, אז הוא נבדל. כן? אז נקודה אחת באכילה והשתייה, למה היא מחברת אל האלוהים? למה גדולה לגימה שמקרבת? כי אתה נבדל כמו אלוהים, אתה נהיה נבדל בעצמך. אומר יתרו, גם אני רוצה להידבק במשה. כשנדבקים במשה, נהיים נבדלים בעצמנו. מה הוא מסביר במדרגה, בהסבר הראשון? בהסבר הראשון הוא אומר, כמו שהשם מפרנס את הנמצאים, כי העיקר נמצא ממנו הכל, העיקר הוא המפרנס, אז כך, מי שהוא מפרנס ומשפיע לאחר, מתקרב אל העיקר, זה רואים שזה מצד הפעולה לאחר, ולא מצד הפועל עצמו. זאת אומרת, זה שוב שני הסברים הללו, אני לא יודע למה אמר, אני יכול להיות השערות, למה הסביר את המצורה הפוכה.
זה לא פועל לאחר.
כן, אבל השאלה מה העיקר בזה שאני מפרנס? האם בזה שאני מפרנס אני פועל, או זה שאני מפרנס זה מעיד על הנבדלות שבקרבי? נכון? בפסקה, בהסבר הראשון, הוא יותר מדבר על הפעולה. בסדר? מי שהוא מפרנס ומשפיע הפרנסה. על זה הוא מדבר. על הפעולה שאתה עושה. הקדוש ברוך הוא מפרנס. ואני גם מפרנס, אז אני כמו השם. בהסבר השני, הוא לא אומר ככה. הוא אומר, זה פעולות הנבדל. הוא מדבר על מי שפועל. זה שאתה מפרנס משפיע, זה סימן שאתה נבדל. הנבדל הוא נותן. אז הנתינה מעידה לנבדלות.
אפשר גם להגיד, כאילו, אתה מתייחס על מה שהוא עושה ומה שקורה לו גם. כאילו, בפירוש אפשר להגיד שבפירוש הראשון, על איזה שהוא מפרנס, הוא מתקרב לעיקר. זה קורה פה, לא באחרים. פירוש שני, הוא נבדל. זה שהוא נבדל, מה שקורה זה שהוא משפיע על אחרים.
כן, יגיע לאותה מסקנה, רק אני חושב שהמושג נבדלות, כמו שפגשנו אותו עד עכשיו במהר"ל, יותר עניינו להראות על העצם ולא על הפעולה. יותר הצורה המשפיעה שפגשנו פרק י"ט, היא פחות עסק במושג נבדל. אם כן, צודק שלפעמים זה מופיע את הצורה אחרת, אבל נדמה לי שיותר, רק מה שבאמת יותר טוב בפירוש שלך, זה שהסדר, בדרך כלל הסדר הוא כמו פרק י"ז לפני פרק י"ט, כמו שהסביר פה את יעקב לפני שרה, נכון? לכאורה צריך להסביר הפוך, קודם שרה ועד יעקב, כמו שהסביר את יעקב לפני שרה. כן? כי קודם כל זה ההגדרה של העצמיות, אני שייך לנצח, אני נבדל, אני שייך לעולם אחר לגמרי, אני זה משה, אני זה האומה הישראלית, אני עכשיו זה יתרו, ואחר כך אני גם יכול כתוצאה מזה לרומם את המציאות. ופה באמת לפי מה שאני אומר, הוא יסביר הפוך. עדיין נראה לי שזה יותר הפשט, אבל אין בעיה, אם תסביר ככה זה ייתן לך יותר טוב. אבל נראה לי שפשט יסביר פה הפוך, אולי מצד העובדה שכשמתקרבים למשה, מצד משה רבנו כשהוא נולד ממרום, הוא קודם כל נבדל ואז הוא משפיע. ואנחנו, כשאנחנו רוצים להיות כמו משה, אנחנו קודם כל צריכים לפעול, ואז הוא יפעל עלינו. אני חושב שזה ככה אני מתרץ לעצמי, למה הוא הפך את הסדר פה, בפירושים שלו. אמר לי, יכול היה, זה עצמאי, הוא לא מסביר חז"ל, יכול היה להסביר הפוך, כאילו, הוא עצמאי לחלוטין. אני חושב שזה, לפי הביאור שלך, זה הולך מצוין. אני חושב שלפי הביאור שלי, ככה אני מתרץ לעצמי, שכשאנחנו נדבקים בדמות הזאת של משה רבנו, צורת ההידבקות שלנו, היא פועלת הפוך. היא קודם כל, אנחנו נעשה את המעשים, ואז לאט לאט העצם שלנו ישתנה, ורק משה הוא עצם טהור נפל מן שמיה, ואז אם נסביר ככה זה גם יתרץ מה שאני קודם כאילו טיפה הקשיתי במהר"ל ואמרתי, מה, האומה הישראלית היא כזאת או לא כזאת? משה, האומה הישראלית ומשה הגיעו בסוף לאותה נקודה, רק זה מגיע מכיוונים הפוכים. משה הוא יורד נבדל, הוא יורד מעולם הנצח, כמו שכל הזמן נחזור למשפט הזה שם בתחילת פרק ט"ז, מעלתו קודש קודשים נאצל מן המעלה הרמה והנשא העליונה, משה נפל עלינו ממרום, כוכב נפל מן שמיה, הוא כזה, ואחר כך הוא פועל, ואנחנו אנשים פשוטים שרוצים להתרומם לשם, בעזרת פעולתנו, אז גם העצמיות שלנו תלך ותתרומם ותשתנה, ונהפוך ונהיה נבדלים יותר ויותר, אבל אני חושב שזה הולך הפוך בהסברה הזאת. אז רק כדי לסכם את פרק כ', אני חושב שפרק כ' הולך ומראה לנו בעצם, שעכשיו משה רבנו, הוא כבר מתחיל להתגלות בעולם, כבר הראשונים יכולים לזהות את המציאות הזאת. זה קורה דווקא מחוץ למצרים. במצרים כולם משועבדים, אין מי שיראה זה. כולם שם עבדים, העבד אינו שרה.
ביציאות שלו גם כבר התגלה.
מה?
ביציאות שלו גם כבר התגלה.
כן, אבל עוד אף אחד לא מסופר על אף אחד שעמד ואמר, הנה, אני יודע להבחן משה. אנחנו, כקוראי התורה, המשוחררים, מצליחים לזהות את המהלך הזה. אבל העבדים במצרים הם עוד לא רואים גאולה, הם עוד לא רואים פעולה כזאת, הם עוד לא רואים משהו שמנשמע, שהם עסוקים בתוך העולם. משה צריך לצאת החוצה, אה? מה זה? כן, הם מזהים בתת מודע הפנימי שלהם, הם מזהים שהתור מתעורר, אז הרע מתעורר, כן, נכון. אבל הם לא מזהים את התסורה הזאת. וגם פרעה, פרעה בהצטגננים, מושיען של ישראל עומד להיוולד.
אבל הוא לא פוגש
אותו. בדיוק. הם מזהים שמשהו זז בעולם, מתחיל להתרחש משהו בעולם. אבל זיהוי כזה מוגדר, מעשי, שמי שרוצה להידבק בו, רוצה להיות כמוהו, תקרן עליו ויוכל לחם, גם אני רוצה להיות כזה, זה מתרחש מחוץ למצרים, זה מתרחש כשמשהו משתנה בעולם, אז גם יתרו, הדמות המיוחדת הזאת יכולה ללכת ולהתרומם עכשיו, וכל זה כאמור מכשיר ומוציא את משה מן הכוח אל הפועל, הוא פועל שם, מה שהוא אמור לפעול במצרים, וזה הולך ומתגלה. כאן לכאורה יש עצירה בפרקים. זאת אומרת, נדמה לי, אנחנו אומרים רק...
המהר"ל כאן מדגיש את זה, זה עדיין כאילו את השינוי של משה ביחד לישראל. בסוף גם יתרו כאילו הוא דבק רק במשה, ולא בישראל, לא כמו...
נכון.
כל הגרים.
נכון, כי אצל ישראל זה עוד לא יצא לפועל. אצל ישראל זה בנקודת הפוטנציאל. הם בני אברהם, יצחק ויעקב, שרה ורחל ולאה, אבל הם עוד לא הוציאו את זה לפועל, אז לכן העולם לא רואה את זה. וכשיתרו רואה את משה, אז הוא רואה...
אבל כשיתרו דבק במשה, אז לא כמו כל גר שדבק. בישראל,
כן,
זה... הוא דבק כאילו ישר בהשם, כי משה כאילו זה משהו שונה, כל פעם משה היא לא מדבקת ישר ב... כן. כאילו ישראל כאילו כשבשלומות שלהם, אז כל הגרים גם כן יהיו כמו ישראל שיהיו רואים להם, ולא בטלים ל...
טוב, ברור שגם יתרו דמות מיוחדת בפני עצמו, זאת אומרת כך למדנו בפרק הקודם על בת יתרו, שיתרו עצמו דמות מיוחדת, כן. אבל כשישראל יהיו בשלמותם, אז כל הגירות, תהיה גירות אמיתית כזאת, של שלמה, של אור גדול, כן.
הגור התגייר אחרי מעמד הר סיני, שהוא מגיע.
כן, גם באמת שם כתוב...
שהוא מתגייר שם.
כן, בטל לישראל.
כך כתוב שם, וישמע יתרו את כל אשר עשה לישראל, ולמשה לא היה פסוק שם, וישמע יתרו אוכל מדיין, כל אשר עשה השם לישראל. שם הוא כן מופיע לישראל.
כן.
הוא כבר מזהה את זה אחר כך. שעם ישראל יוצא ממצרים, ויש קעת ים סוף, ויש את המצרים, כבר רואים את האומה הישראלית שהיא נבדלת, ושהיא משפיעה ברכה כללית בעולם, וכו'.
אבל הנבדלות של משה רבינו לגמרי בשביל נתינת התורה. אז כאילו, להוריד תורה אל הארץ, איפה זה פוגש אותנו, כן?
בגלל זה עוד לא עכשיו. זה עוד לא עכשיו. בפרק כ"ג הוא כבר התחיל לדבר על זה, כי הוא הגיע להר האלוהים חורבה, אבל אנחנו עדיין לא במתן תורה. שם משה התעלה לעוד מדרגה. זה יישאר לתפארת. אבל בפרק כ"ג, ממש בשבוע הבא, נראה את זה כבר, הוא מגיע להר האלוהים חורבה, אז מסביר המהר"ל קצת את הבירור של המפגש בין משה להר האלוהים. כאן נדמה לי רק מצד הסדר, לנו זה התערבב מצד הקצב, אבל מצד הסדר נכון לעצור אחרי פרק כ'. זאת אומרת, מי אמרנו שפרקים י"ד ו"ו זה מצד המבט הפרעוי, התפיסה המיוחדת של פרעו בי"ד והגזרות שהוא גוזר בט"ו, ומפרק ט"ז עד פרק כ', שזה יוצא חמישה פרקים, זה המהלך של הופעת משה רבנו. ט"ז זה היה ההכנות המקדימות, י"ז אמרנו זה הצורה הזאת נופלת ממרום, י"ח היא צוברת חומר, אנחנו מבינים שהיא הולכת להשלים את ישראל, ובכף זה כבר הגילוי שלה ממש בעולם הזה בצורה שלמה, שכבר אפשר לזהות את זה מחוץ למצרים. פרק א' לא עוסק בכלל משה רבנו. בפרק א' תכף נחזור למשה רבנו, רק מצד אחר טיפה, אבל בפרק א' המהר"ל מראה לנו שהתורה עוזבת את משה רבנו ועוברת לאומה הישראלית, או יותר ליחס בין האומה הישראלית לבין ריבונו של עולם. ויהי בימים רבים ההם, אז מה זה ימים רבים? ימי צער. למה זה ימי צער? אומר המהר"ל דברים חריפים מאוד. הקדוש ברוך הוא נותן אותם למקריים. אין כאן סדר. איפה זה מתבטא? זה מתבטא בראש ובראשונה בעובדה שמה שמניע את המחשבות והשאיפות באומה הישראלית זה מה קורה למלך מצרים. כל כך דורשים חז"ל. מת מלך מצרים. זה שמת מלך מצרים זה אמור לייצר שינוי באומה הישראלית. נכון? ראו להם שישמחו, למה נהנחו וכולי. רואים שהאומה הישראלית כרגע היא נתונה למקריים. זה שמלך מצרים מת, זה לא עניין מהותי עכשיו כרגע בעולם. האומה הישראלית אמורה להיות מושפעת מהקדוש ברוך הוא. מגאולתו, מלדתו של משה רבנו, לא ממה שקורה למלך מצרים. אבל אנחנו כרגע נתונים בעבדות ובשפלות, אנחנו מושפעים בעצם גם בצדים הנפשיים שלנו, ממה שקורה למלך מצרים. אז זה כוונת חז"ל פה, עכשיו מהר"ל מסביר אותם, שבימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, אנחנו כפופים למלך מצרים, היית מצפה עכשיו שיהיה איזו ישועה גדולה, אבל דווקא זה גורם להנחה גדולה, כן? המהר"ל פה לא מסביר את הדבר הזה, הוא אומר עיין לקמן בהגדה, הוא מקבל לפרק נ"ד, שם הוא הסביר את הדבר הזה, אבל עיקר הבירור פה, האומה הישראלית נתונה למקריים, וכתוצאה מזה שנתונה למקריים, היא כפופה למלך מצרים, היא נאנחת מאוד מאוד מהתנודות הללו שלא מקדמות אותה לשום דבר, אז מגיעה זעקה מלמטה, ומגיעה תגובה אלוהית, אומר המהר"ל, זה מופיע בעזרת ארבע פעולות שמאוד מודגשות, ששם אלוהים מופיע על כל אחת מהם, וישמע ויזכור וירא וידע, אומר המהר"ל, בהתחלה הוא מסביר את זה בצורה פשטית, זה ארבע מהלכים. קודם כל לשמוע, הם מתפללים, הצעקה עולה, נפתח הפרגוד, שומעים. אחרי זה הקדוש ברוך הוא גם זוכר את זה בפועל, כן? יש זכירה כלשהי. אחרי זה הוא ממש רואה את זה, ודאי שראייה גדולה מזכירה. אם אני זוכר אירוע, זה לא כמו שאני רואה אותו עכשיו מול העיניים, אחרת לא היינו צריכים לצלם כל דבר וכולי, אבל אנחנו מצלמים תמונות כדי שזה יופיע לי מול העיניים בראייה, ולמעלה מכל זה אומר המהר"ל מושג שנקרא הדעה האלוהית, הדעה האלוהית זה הדבקות המוחלטת שיש בדבר הזה. בסדר? לנו נדמה לפעמים שראייה גדולה מידיעה. אתה יודע, במובן שלנו, אז אתה יודע, אבל עכשיו אתה רואה את זה. אבל פה ידיעה זה במובן של השייכות המוחלטת לדבר הזה, וידע אלוהים אומר המהר"ל, הכוונה שייכות גמורה מוחלטת, כמו וידע אדם חווה אשתו, שזה לא כזה פעולה, אלא זה דבקות גמורה. כך אומר המהר"ל, צורה פשוטה פשטנית. אבל אז הוא אומר שהרמב"ן רמז פירוש זה בדרך סוד גדול, והנה נגלה לפניך דברים אלו. כידוע הרמב"ן היה עסוק הרבה בתורת הנסתר, אבל דרכו בהסבר התורה זה לא להשתמש כל כך במושגי הנסתר, לפעמים הוא רומז שם רמזים. אז יש כל מיני שעסקו בלגלות את סודותיו של הרמב"ן. לפעמים גם הרמב"ן עצמו גילה סודות שאבן עזרא עכשיו וכולי, יש כל מיני דברים. אז פה המהר"ל אומר, גלה לך את הסוד. רק הוא לא הביא את פירוש הרמב"ן פה. מי שיסתכל שם בפירוש הרמב"ן על החומש, אז הרמב"ן בעיקר מסתובב סביב שלוש מילים, ברוגז, רחם תזכור. בסדר? את הפסוק הזה שאנחנו רואים אותו גם בסוף התחנון שלנו, אז סביב זה בעיקר מתכוון הרמב"ן כנראה שם ברמיזותיו, אומר המהר"ל, אני רוצה להסביר לך מה זה, ברוגז רחם תזכור, סביב ארבע הפעולות האלוהיות הללו, אז על זה אומר המהר"ל, שזה דברים נפלאים מאוד, והוא מדמה את זה לשלוש המידות האלוהיות שכבר פגשנו בפרק ח', הדין, החסד ופעולת הרחמים. כן, אומר המהר"ל, זוכר חסדי אבות, זה מצד החסד האלוהי, אחר כך גם הדין נותן, כן, מי שרואה בעיניו הדבר מצד הדין, ולכן גם נענשו המצרים, זה היה במידת החסד, המצרים לא היו נענשים, אבל זה יותר מזה, וידע אלוהים זה נגד מידת הרחמים. אז רק נסביר רגע קצת, נחזור רגע להסביר העקרוני במערל, איך המערל מבין את המידות האלו באופן כללי. בזמנו כשלמדנו את זה פתחנו קצת בפרק סמך ת', שם המערל יותר מרחיב את זה בפרק סמך ב', אבל רק נזכיר את זה רגע בקצרה. חסד הכוונה, שפעת אלוהים בלא גבול. אם אתם זוכרים, הוא דימה את זה שם המערל לארבע מזבחות של אברהם אבינו. אברהם אבינו פונה לכל ארבעת הכיוונים, הוא שופע שפע עצום, הוא עוזר לרשע, הוא עוזר לצדיק, הוא עוזר כשצריך, הוא עוזר כשלא צריך, זה הכוונה חסד אלוהי. אברהם אבינו, תמיד דלתו הייתה פתוחה לכל עבר, השפע הגדול הזה מופיע לכל עבר. לעומתו יצחק זה מידת הדין, אמר שם המהר"ל, יצחק בנה רק מזבח אחד, זה מידת הדין, זה הכל מאוד מאוד מצומצם. יצחק אבינו בדיוק הפוך מאברהם, אברהם הוא מסתובב בכל העולם, הוא במצרים, הוא בדמשק, הוא נולד באור כשדים, הוא בחרן, הוא עוזר לסדום, יצחק לעומתו, עולה תמימה, גור בארץ הזאת, אל תצא מצרים, אברהם אבינו נשוי להרבה נשים, יש לו הרבה ילדים, יצחק אבינו נשוי לאישה אחת, והמהות, המגמה שלהם הפוכה, הם באו לגלות הופעה אלוהית אחרת לגמרי. אברהם בא לגלות את החסד האלוהי, שהכוונה שפעה עצומה של עזרה לכל, יצחק בא לגלות את הדין האלוהי, זה מה שמגיע, מגיע נקודה. ולכן עכשיו, בחסד האלוהי, אומר המהר"ל, לא יכול להיות שהמצרים יאנשו. אם יגאל את האומה הישראלית מצד החסד, אין בעיה, אבל גם המצרים מגיע להם חסד, כי חסד מגיע לכל עבר. אבל אתה רואה שהמצרים נענשו, סימן שזה מצד מידת הדין. אבל מצד מידת הדין יש בעיה אחרת, כי אם זה מצד מידת הדין, גם האומה הישראלית צריכה להיענש, כי גם הם רומדים לנו חז"ל בכמה מקומות, היה להם לא מעט מצבור של בעיות ושקים של חטאים של עצמם, מה עבור עלייך ואת עירום ועירייה, גם האומה הישראלית פה בבעיה גדולה לא מגיעה לגאולתה מצד זה, אלא מה מצד החסד? אבל מצד החסד, ממה נפשך אנחנו בבעיה, אם תפעל מצד מידת החסד, החסד גם למצרים, תפעל מצד מידת הדין, אלא פה מופיעה מידת הרחמים. מידת הרחמים, ואומר פה המהר"ל, הוא קורא לזה מצד האוהבים. האוהבים מרחמים זה לזה. הקדוש ברוך הוא אוהב את האומה הישראלית, זה הידיעה. ידיעה זה דיבוק וקישור גמור. הקדוש ברוך הוא, במידת הרחמים, הוא דבק דווקא באומה הישראלית. מידת הרחמים זה לא כמו שנדמה לנו בעברית הפשוטה שלנו, של איזו רחמנות כזאת, שאתה רואה איזה חתול מסכן ברחוב, ואתה אומר, טוב, נו, אני ארחם על החתול החמוד הזה, ואני אדאג לו, ואני אביא לו חלב וגבינה. מידת הרחמים, הכוונה, זה אהבה גדולה, עמוקה, פנימית, כמו שיש בין אב לבנו, או במשל פה זה יותר מתאים, בין איש לאשתו, זה הוידע אלוהים. לכן המהר"ל אומר לפני כן, שבמידת החסד והדין זה עולה ויורד. יש עדיין מרחק. בסדר, השמיעה, לא השמיעה, הזכירה והראייה, בסדר, הזכירה הוא אומר זה עלה זיכרונו, וראייה זה הוא מביט ממעלה למטה, אבל ידיעה זה דיבוק גמור. זה מצד האהבה המוחלטת שיש בין השניים. ושיר השירים, שהוא קודש קודשים, שם בקודש הקודשים עומדים שני הקרובים זה מול זה, קרוב אחד כנגד ריבונו של עולם, וקרוב שני כנגדנו, והם דבקים זה וזה כמו אריש ולויות, זה שיר השירים של האהבה המוחלטת הזאת, זה הכל במידת הרחמים הגדולה. אומר המהר"ל, בתוך כל עולם החסד, יגיע המון המון חסד לעולם, מצד שני יש המון המון דין בעולם. טוב, אז מה יהיה? הרחמים הם שילוב בין החסד והדין. מגיע לכם מצד החסד, מגיע לכם גם מצד הדין, משעבדים אתכם, מעבידים אתכם, אבל מצד הרחמים יהיה דבקות מוחלטת כזאת מהקדוש ברוך הוא לאומה הישראלית, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, יתגלה הקדוש ברוך הוא בעצמו, ידביק את עצמו וידביק את האומה הישראלית בו ויגאל את האומה הישראלית ממצרים.
בהסבר הזה השמיעה או התפילה זה חורג, הוא לא כל כך מסתדר ב...
כן, אז הוא אומר לפני כן, זה רק הסרת הפרגוד. כך הוא אמר, גם בהסבר הפשטי שלו הוא אמר, השמיעה הראשונה, השמיעה אינה רק קבלה בלבד, אין השמיעה רק הסרת הפרגוד והמחיצה שעומדים לשם לישראל.
יש להם מקדים כזה.
כן, גם בהסבר הפשט הוא אמר כך, ואחר כך הזכיר שלוש פעמים, ויזכור ויער וידע, זה שלושת המגמות, זה גם בפשט הוא הסביר ככה, בוודאי לפי, רק לחזור לרמב"ן, הרמב"ן אמרנו, מדבר על ברוגז, רחם תזכור. גם כאשר אתה לכאורה צריך להיות ברוגז, קרי במידת הדין, נכון? וככה אנחנו אומרים הרבה, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג מנך מידת הרחמים. גם עכשיו, האשכנזים מזכירים את ועננו בורא עולם, יצא, ראיתי פתקים פה, שהרבנות הראשית ביקשה להגיד את זה. ככה אומרים שם, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג מנך מידת הרחמים, יקבל אותנו תפילתנו. כן? תמיד אנחנו מבקשים שיתקבלו ברחמים תפילותינו. אז זה יגולו רחמך על מידותיך, זה מה שרומז הרמב"ן, ברוגז, רחם תזכור, שגם בשעת הרוגז, שלכאורה צריך להיות רוגז פה עכשיו, הרחם תזכור, בדרך שהרחמים יעלו מעלה-מעלה, ויפעל עמנו הקדוש ברוך הוא מידת הרחמים, הקדוש ברוך הוא גואל את האומה הישראלית, עולה מדרגה אחר מדרגה, לא רק מצד מידת החסד, שגם כך אפשר לגאול את האומה הישראלית, אבל אז רק המצרים לא היו נענשים, וגם הם היה להם גאולה. ולא רק מצד מידת הדין, שהמצרים היו נענשים, וגם אנחנו כדי נענשים קשה, אלא מצד מידת הרחמים העליונה, שהיא מידתו של יעקב אבינו, שהיא המידה הגדולה מכולם, ששם יש דבקות מיוחדת בין האומה הישראלית ובין ריבונו של עולם. כל זה כאמור פרק מבוא, או פרק מעבר כזה. עד עכשיו בכלל לא עסקנו באומה הישראלית, האומה הישראלית משועבדת, לא עסקנו בה. האומה הישראלית משועבדת, אנחנו גם יודעים למה. לבנות את החומר ולפוף אותו מהמצרים ולבנות את הצורה הישראלית, ככה למדנו בעריכות. הבנו למה יש גלות מצרים. אנחנו מחכים לגאולת מצרים כדי שכל זה יקרה, האומה הישראלית משועבדת. רק עכשיו הגיע הזמן לגאול את האומה הישראלית. למה דווקא עכשיו? עד עכשיו מהר"ל לא עסק בזה, הוא רק דיבר איתנו על ההתפתחות שיש במציאות של מושיען של ישראל. פה יש פרק אחד, פרק א', שעסוק באומה הישראלית, וביחס המיוחד שלה במידת הרחמים, בינה לבין ריבונו של עולם. בסדר? לכן, אני חושב, פה המראה לא אומר את זה, אבל ארבע פעמים מופיע פה שם אלוהים, אבל אלוהים זה מידת דין. זאת אומרת, רואים שעיקר ההופעה הייתה צריכה להיות במידת הדין. וברוגז, רחם תזכור, שגם שם אלוהים יהפוך להיות מידת הדין, ויופיע שם הוויה, וכך אחר כך באמת מופיע בהמשך המכות, בעיקר שם הוויה, שזה שם של מידת הרחמים, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו במידת הרחמים. ארבעת אלו אומר המהר"ל גם הזכיר למשה, רק שם היה זה עניין לשנות את הסדר, אבל בואו נדלק קצת זמננו קצר. אז נדמה לי פרק א', פרק מעבר כזה, בסדר? להסביר שעכשיו הכל בשל, משה מוכן, זה הגענו בפרק א' להבנה, משה כבר מוכן, אבל אולי יש עוד איזה 60 שנה, אני לא יודע, אבל מצד הכרונולוגיה, אבל מצד משה הוא כבר מוכן עכשיו. האומה הישראלית עכשיו זועקת אל השם, השם שומע את זעקתה, והזעקה הזאת נהפכת מידת הדין, מידת הרחמים, אפשר לגאול מידת הרחמים, ועכשיו אפשר להכין את הכל לשליחת המושיע.
והכוונה ימים רבים כאילו שהכל מוכן, אבל לא...
לא, אז הוא אומר דווקא בימים הרבים הוא מבין במובן השלילי. הימים הרבים גרמו לזעקה הישראלית.
כן, יש כאן כאילו תוצאה של ימים רבים, כי לא מתנהלים. כאילו, מה גם אמרנו כאילו ימים רבים? כל הספר, כאילו זה הכל מסודר, הכל מדויק, הכל זה, פתאום כאילו אמרנו, יש כאן ימים רבים, כאילו אין כאן שום סדר, אין
כאן. אז הוא אומר, ההופעה האלוהית מופיעה בצורה כזאת שישראל נתונים למקרים. ככה הוא אומר, תקופה הזאת. משה רבנו כבר יצא, ובכל זאת לא קורה שום דבר. זה הכוונה. לכאורה מושיען של ישראל כבר קיים, הוא כבר נולד, כן, זה הרי, הוא נולד מזמן, כאילו מה קרה עד עכשיו, בסדר, הבנו, היה 130 שנה ראשונות, למדנו בפרקים בפרק י' י' א' שמה, זה הולך ועולה, עוד שלב בשיעבוד, עוד שלב בשיעבוד, עוד שלב בשיעבוד, כבר הגענו לטופ, כבר זורקים אותה, כבר אין יותר מזה, הנה נולד מושיען של ישראל, ואז הוא יוצא ולא קורה שום דבר, והם מרבים מהם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחכה לשלב הזה, שהאומה הישראלית תזעק מלמטה, יפתחו הפרגודים, יפתחו המחיצות, הקדוש ברוך הוא יעבור למידת הרחמים, ואז הוא שולח משה רבינו לגאול את האומה הישראלית בשלמות. בפרק ב', אז פרק ב' זה כולו חצי פסוק, פה בעצם מתחיל פרק ג' של חומש שמות, בסדר? בעצם פרשת שמות היא בעריכות עצומה ככה, אם המהר"ל כל פרשה היה כותב כמו שהוא כתב פרשת שמות, אז היה לנו ספרייה. בסדר? זה, אני חושב פרשת שמות נמשכת עד פרק למד, למד א', משהו כזה, תמיד מי יודע לדעת עליו, 17 פרקים, 18 פרקים עוסקים רק פרשת שמות. בסדר? גם עכשיו אנחנו עוד לא באמצע פרשת שמות אפילו, למדנו את פרק א' בקצרה י' ת' ו', פרק ב' של החומש שמות היה כל המהלך הזה מ' ת' ועד כפה ל-6 פרקים, ועכשיו עוברים בעצם לפרק ג' למעמד הסנה, מעמד הסנה מתחיל מפסוק, רק חצי פסוק מופיע כאן. משה היה רואה את צאן יתרו חיותו כהן מדג, וינהג את הצאן אחר המדבר. הסיפה פה, ויבוא אל הר אלוהים חורב, ותראו בהמשך, זה יהיה פרק ג', בסדר? ויבוא אל הר אלוהים חורב, וזה פרק ג'. זאת אומרת, פה מסביר לנו רק חלק מן הפסוק, והוא מתמקד בעצם בשני חלקים בפסוק, במשה היה והמדבר. שתי המילים הללו, זה מה שהמהר"ל לומד בפרק ב', חלק ראשון של הפרק עוסק במושג משה היה, והחלק השני זה למה משה במדבר. שוב, אין פה מקרה, כל דבר שקורה עם משה רבנו זה מאוד מאוד מדויק, וגם הלשון של הפסוקים הוא אומר, מה זה משה היה רואה, לא היה צריך לכתוב ככה, בסדר? חזל מדליקים את זה, היה צריך לכתוב את זה אחרת, ואי משה רואה, צאן יתרו. בסדר, למה זה חשוב שמשה היה, ולמה זה חשוב לנו שהוא במדבר, למה לא כתוב וינהג את הצאן, ויבוא אל הארץ חורבה. אלה שתי המילים המתארות הללו, גורמות לחזל לדרוש דרשות, והדרשות הללו מנוסחות פה במהר"ל בשני חלקים של הפרק. בחלק הראשון אומר המהר"ל, שלושה ביאורים, שלושה שהם ארבעה, אבל נדמה לי שמתכוון בעיקר לשלושה, מה הכוונה משה היה רואה. אז ביאור ראשון אומר המהר"ל, שהוא צריך עכשיו לצאת אל הפועל. נכון? כתב משה היה רואה בלשון עבר, לומר לך כי בשביל שהיה רואה, אז לכן וירא מלאך השם אליו, ונתן אליו את ישראל לראות. בגלל שמשה רואה, אז עכשיו מגיע לו לגאול את ישראל. מתפלא המהר"ל, מה יש למשה, מה יש לקדוש ברוך הוא לראות, הקדוש ברוך הוא לא יודע, בכלל כל שאלת הניסיון האלוהי, הצדיק השם יודע הכל, אלא שצריך שצדקתו תצא לפועל. מראש בחנו והיה נמצא צדיק בפועל, אז נמצא גדולתו בפועל. זה תירוץ, זה מה שאנשים מקשים על כל ניסיון בתורה, הרי השם יודע נסתרות. אומר המהר"ל פה הסבר מהותי בכל סוגיית הניסיונות של הקדוש ברוך הוא במציאות, זה לא בשביל הקדוש ברוך הוא, זה בשביל לרומם את האדם, כמו שכתוב בכל מיני ספרים, שהמושג ניסיון זה מלשון לנוסס, להרים דגל, הכוונה לרומם את האדם, והאלוהים ניסה את אברהם, מתי ידעת כי יראה אלוהים מעטה, הכוונה עכשיו נהיית יראה אלוהים שלם, זאת אומרת עד עכשיו לא הצלחת להגיע לדרגה הזאת, עכשיו בזכות הניסיון יכלת להתרומם למדרגה יותר גבוהה ממה שהיה עד כה. אז כך גם משה רבנו, למרות שמשה רבנו כבר שלם בשלמות וכו', אבל הוא צריך להוציא את זה אל הפועל עכשיו בצורה שלמה. מה זה שונה ממה שאמרנו בתחילת פרק כ'? גם בתחילת פרק כ' אמר ויקום, מה זה ויקום? שהוא הוציא עכשיו בדין, הדיין מוציא לפועל, זה הרי זה מה שעושים בדין, הוצאה לפועל. נדמה לי שפרק כ', כמו פרק י' ת', זה היה אירועים לא מקריים, אבל חד פעמים. הוא פעם אחת הרג את המצרי, הוא פעם אחת הציל את, את בנות איתו. אבל כאן משה היה רואה. רואה מתמשך כזה. הוא תמיד היה רואה. גם לפי ההסבר הכרונולוגי שאמרנו קודם, כמה זמן הוא היה רואה? 60 שנה. הוא היה רואה. זה נקרא הוצאה לפועל כבר שלמה. זאת אומרת, זה לא אירוע שמתבטא רק דרך משהו זמני או חד פעמי. תפקידו של משה זה מבוקר ועד לילה, כל העם עומד על משה. למה בוק ועד ערב, מה קרה? אי אפשר שעה? לא, משה, כל עניינו, כל מהותו, כל תפקידו, זה כל הזמן לעסוק בזה. לכן נדגשים לנו חזל, מבוקר ועד ערב, יום שלם, אין לו שום דבר אחר בחיים. משה תמיד רואה צאן יתרו, זה כל עניינו בחיים.
יש פה מימד של הבחירה של משה, בסוף כאילו זה קצת נשמע ככה, כאילו שאמרנו להם, כל מה שדיברנו, כאילו הנבדלות של משה מצד, לא מצד עצמו, כאילו, מצד, לא יודע, מה שהוא עושה, אלא מצד משהו קודם, פה זה נראה כאילו, מה הגנון, בסוף זה תלוי גם במשה עצמו, כאילו, זה תלוי בו אם הוא יהיה רועה צאן, כאילו, אם הוא יהיה, תוציא את זה לפועל.
כן, נראה לי שוודאי שאתה צודק. גם בהמשך נראה שמשה יש בחירה, הרי משה בסוף חוטא בחטא ומריבה. משה הוא לא רואה אותו. ודאי שמשה רבנו, הוא נולד שלם כזה, הוא צריך אבל לשמר שלמותו כל הזמן. הוא צריך לחיות במדרגה הזאת בלי הפסקה. לכן הוא פורש מן האישה, הוא אומר, אני צריך לחיות במדרגה מסוימת, אני לא יכול, יש דברים שעלולים להוריד אותי. בסדר? הקדוש ברוך הוא אין לו ביקורת על הדבר הזה. כן? משה הוא במדרגה מאוד מאוד עליונה. כאן לראשונה אנחנו רואים, משה כל פעולתו יוצאת אל הפועל בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. אז זה מצד ההווה. אבל אומר המהר"ל ביאור שני, משה היה רואה, כל שנאמר בו היה, מתוקן היה לכך מתחילת בריאתו, לטוב או לרע. בסדר? האדם הראשון, הנחש, נוח, יוסף, מרדכי, משה. בסדר? היה, זה מצד העבר. בסדר? זה לא דומה לביאור הראשון. הביאור הראשון זה זה שהוא מוציא את עצמו לפועל באיזה הווה מתמושך. לא יודע, באנגלית יש לזה ביטויים כאלה, פרזנט פרוגרסיב וכו'. זאת אומרת, כל הזמן, כל הזמן יצא לפועל. הביאור השני, זה מדרש חז"ל, שם בשמות רבה, המשך המדרש, ביאור אחר, מתוקן היה לכך מתחילת בריאתו. זה בא להדגיש את המעלה הנבדלת המושאית מצד מה שהוא היה הפעם. אז אם הייתי עוצר בשתי המדרגות הללו, לכאורה זה שתי המדרגות שאנחנו מכירים אותן. בסדר? משה הוא היה מתוקן לכך, הוא תמיד ככה, הוא צורה נבדלת כזאת מיוחדת אלוהית, כך הוא ירד לעולם. ומצד שני הוא צריך להשלים את המציאות, הנה הוא רואה את צאן יתרו, הוא כל הזמן פועל, כל הזמן פועל. אבל כאן, ולכאורה, מצד המדרשים בשמות רבה זה אכן מה שכתוב. זאת אומרת, במדרש בשמות רבה, שימו לב לזה, המהר"ל פה חתך מדרשים. במדרש בשמות רבה יש שני ביאורים. ביאור אחד מצד שהוא מוציא את עצמו לפועל, ביאור שני מצד שהוא היה מתוקן לכך מתחילת בריאתו. זה שני המהלכים שאנחנו מכירים אותם מפרקים י' ו' ת', שהתחברו לנו בפרק כף, ואנחנו ממשיכים אותו מהלך. אבל כאן כנראה המהר"ל רוצה להוסיף לנו ביאור, ולכן הוא עוזב את המדרש של שמות רבה, ועובר למדרש אחר מבראשית רבה, כל מי שנאמר בו היה ראה עולם חדש, או בסוף בלשון קצת אחרת, ונדמה לי, אבל לכן אמרתי, זה 3-4, כי המהר"ל כן מחבר את זה לאותו מהלך, כל מי שנאמר בו היה זן ומפרנס. ראה עולם חדש. משה רבנו הוא לא רק הצורה מיסוד בריאתו, הוא לא רק הולך ומשלים את המציאות כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, הוא הולך להביא אותנו לעולם חדש. כמו שנוח ראה עולם חדש, כמו שאיוב ראה עולם חדש, כמו שמרדכי שהיה אמור להצלב ראה עולם חדש, צלב צולביו, ככה גם משה רבנו, הוא יקדם את העולם למציאות חדשה ושלמה. בסדר? משה הוא הצורה המתוקנת, משה הוא משלים את כל המציאות בפועל, משה בזכות ההשלמה הזאת יביא את העולם למציאות שאנחנו פשוט לא יכולים לחלום עליה, או לחשוב עליה, או להתרומם עליה, שאילולי משה זה לא יכול להיות. בסדר? אז אני אומר עוד פעם, במדרש שבראשית רבה יש שם שני ביאורים, אבל המהר"ל שני מסביר ביחד. זאת אומרת, הוא מסביר את הראשון, הוא אומר, וכן יש לפרש גם למי שסובר את הפירוש השני. זה אותו עניין. הוא הסיבה. הוא אומר, סיבה שעל ידו זה ניזון. בין אם אתה זן ומפרנס, בין אם אתה מביא לעולם חדש, זה אומר שאתה הקדמון, שגורם כסיבה למסובב להסתובב, ולגרום ליצירה חדשה בתוך המציאות. אז בעצם נדמה לי שהמהר"ל רצה את בראשית רבה להביא לנקודה אחת, וזה שמשה רבנו הוא בא ממעלה עליונה, הוא מוציא את זה לפועל במציאות, וזה יגרום לחידוש שהכל פה ילך והתחדש, הכל פה ילך והתרומם, הכל פה יתנסה למעמדים חדשים שהעולם איננו יכול עוד להבין אותם. נדמה לי שמעין זה רוצה המהר"ל להסביר גם על מדרשי חז"ל על המדבר. למה דווקא במדבר? גם פה מביא המהר"ל 3 ביאורים מרכזיים, אם כי גם פה יש איזה ביאור רביעי קטן, 3 ביאורים מרכזיים מלשון חז"ל. אמר רבי יהושע, ישראל נתעלו מן המדבר, היה להם במדבר מן, צלב, באר, תורה, משכן, שכינה, כהונה, מלכות, עני כבוד. כל החשיבות נתנו ישראל במדבר, זה הכל דברים שהם אינם טבעיים, זה מציאות עליונה, רוחנית, זה לא מציאות ששייכת לדברים טבעיים גשמיים. זה נדמה לי ההסתכלות על המדבר בצורה מקבילה לצורתו המקורית של משה. מאיפה משה מגיע אלינו? משה הוא שייך למדבר. למה הוא שייך למדבר? כי כך, כי משה הוא נולד בעולם על טבעי, בעולם שאיננו כפוף לכל מיני הנחיות חומריות גשמיות. משה הוא שייך כולו למדרגות העליונות הללו של הסלב והבר והתורה והמשכן. אז לכן משה הוא אוטומטית מוצא את עצמו במדבר. כך נראה כוונתו של רבי יהושע, למה משה כל הזמן מתגלגל למדבר? כי משה, ישראל, הם שייכים למדרגה נבדלת אלוהית כזאתי. כן, ככה המהר"ל פה משתמש בביטויים האלה של הנבדל שאנחנו מכירים אותם. הרוחניות הוא כולו צורה נבדלת בלבד. מופשטת מן החומר. ולכך
היו... אצלנו מדבר הוא מתייחס למשהו של היעדר, משהו שלילי יותר. זאת אומרת, הוא נבדל, הוא נבדל ברמת צורה שלילית יותר.
אז תכף הוא יגיע גם לביאור הזה. אבל אני אומר, בפירוש הראשון של חז"ל, הם רואים את המדבר כדבר עליון. נכון? מה היה להם במדבר? מן, צלב, באר, תורה, משכן.
זה דברים שהוא יכול להכיל. המדבר עצמו הוא ריק.
אז אני אומר, לכן תכף הוא יגיע גם לביאור שאתה רוצה להגיד. אבל אני אומר, קודם כל, רבי יהושע אומר לך, למה הוא מתגלגל למדבר? כי במדבר הוא רואה את הרוח. במדבר הוא פוגש את הנבדלות. והוא נבדל. לכן בסוף הביאור חוזר למילה נבדל מלא פעמים. אין דברים טבעיים גשמיים, לא רואים דברים נבדלים. אבל ישראל, שהם עליונים, על הנבדל במדבר, שהוא מקום רואה את המלה נבדלת וכו' וכו'. כן, אז נדמה שהמהר"ל פה בהסבר של המדבר, הוא מסביר את ההסבר של משה מתחילתו מתוקן לדבר היה, משה הוא מציאות נבדלת, המדבר הוא מקום מתאים לנבדלות, אז משה מתגלגל לנבדל. אבל אז אומרים חז"ל דבר אחר. מדבר מלשון, דורשים חז"ל מלשון דיבור. איזה דיבור? בזכות מי שדיברתי עמו בברית בין הבתרים, זה אברהם. ופה מסביר המהר"ל, מדבר זה מקום דין. זה יותר קרוב למה שאתה אומר, אם כי אני עדיין לא בטוח שזה הפירוש, נראה לי שיותר הפירוש השלישי יותר קרוב אליך. אבל המדבר הוא מקום דין. ידוע שהוא מקום שממה. כן? בשביל לשרוד במדבר, זה הכל לפי דין שם. אין שם רחמים, אין שם פתאום למצוא איזה מקור שייתן לך משהו. אתה צריך להגיע מאוד מאוד מוכן למדבר, כשאתה נאלץ להתמודד איתו. מה עניינו של הדין, ולמה צריך עכשיו דין? רצה הקדוש ברוך הוא לקיים הגזרה, שתצא הגזרה לפועל. איפה מוצאים גזירה לפועל, איך פועלים בעולם, בזכות דין. נכון, כך אמרנו גם בתחילת פרק גף, ויקו משה, מושיען בדין, הוא מוציא את זה לפועל, משה מוציא את הגזירה לפועל, הכל זה בדין, כן, כך הקדוש ברוך הוא רוצה שהדין יתקיים, זאת אומרת שישראל יוציאו לפועל את מה שהיה מתוכנן. פה לא מדובר על המעלה הקודמת, היה מתוכנן, זה הכל מתוכנן, מהדיבור לאברהם אבינו, אבל עכשיו הגיע הזמן, הוציא את זה לפועל, זאת אומרת מצד ההווה, הגיע הזמן להופיע את הנבדלות האלוהית, הרוחנית הזאת, שעכשיו תצא לפועל, שמשה ישלים את המציאות, זה נראה המדרגה השנייה שהוא מבין במדבר, ואז מדבר זה לא מלשון מצד הביטוי הנבדל שלו, אלא יותר מדבר מצד הכוח שלו להוציא את הדברים אל הדין, שם האדם יוצא לפועל ומתמודד ומתגדל מתוך ההתמודדות הקשה הזאת. אבל הדבר שלישי אומר, מדבר באמת מצד המקום שבו זה נורא והיום. עתיד לאחריב קרחי עקום דכתיב אחרית גויים מדבר צייה וערבה. מדבר זה נשון שממה. מה יקרה לגויים בסוף? יהיה להם שממה. משה רבנו גואל אותנו דווקא במדבר, הוא ניקח למדבר, בגלל שלעתיד לבוא, המציאות של משה רבנו תוביל לעולם חדש. איך יתבטא העולם החדש הזה? שכל הדברים אשר הם גשמיים יחריבו. הדברים הגשמיים נחרבים מן הדברים הנבדלים.
גם
אז גם הביאו
מתייחס אותו דבר,
רק בני
ישראל.
כן, אז רגע, אני חושב פה העיקרון הזה, היסודי הזה, לכך הם נחרבים כי משה הוא איש האלוהים, מחריב את הנמצאים הגשמיים. אז משה רבנו, אני חושב, הוא מצד עצמו נבדל, הוא יוציא את הגזרה מן הכוח אל הפועל, וכתוצאה מזה אנחנו נגלה עולם חדש. עולם חדש שבו הצדדים הגשמיים שכרגע הם שולטים בנו, נכון? רק לפני פרק אחד היינו נתונים למקריים, פתאום הכל התהפך. תחילת פרק א', הימים רבים, כן? אומר המהר"ל, נורא והיום, נתונים למקריים, מכפופים למלך מצרים, הכל... ועוד רגע עולם חדש. עולם חדש הולך להופיע. משה אתמול ברח מן פרעה, עכשיו משקיעו במים. מה זה משקיעו במים? כל החומר הגשמי, הכל קורה שם, הכל נכפף, אומר לנו המדרש. אז נדמה לי שזה הרמז הגדול של המהר"ל פה, בשלושת הצדדים הללו שהוא חושף בסביב העיה וסביב המדבר, נכון? בסוף הוא מביא עוד דבר אחר. כן. אני לא יודע לגמרי, אבל יכול את זה. שני דורות, שני דברים חדשים, כן? לחלק בין המושג הטבעי לבין המושג הרוחני, שזה יהיה העולם החדש. אבל זה גם קצת קשור לפשטה הראשונה.
לא בהיבט של האומות.
כן. לא יודע, טוב, זה לא ברור לי, אני מודה עד הסוף בדיוק לאן לשייך את ההסבר הקטן הזה.
גם השקל שהוא שייך למדבר.
הוא לא יוכל לגאול את ימי הישראלית, כדי שהוא הגבלה פה.
כאילו
הוא
שייך למדגה השנייה.
כן, אני לא יודע מספיק על למה זה הובא פה, כאילו.
זה הפוך לעולם החדש. ארץ ישראל זה עולם, לא יודע, זה עולם חדש, אבל טבעי, כאילו, לא נבדל.
זה יותר דומה קצת להסבר הראשון בעיני. שמשה הוא נבדל, נבדל במדבר, ארץ ישראל לא נבדל, כאילו, אבל למה זה הובא פה בסוף, אני אין לי סבר, אם יש למישהו רעיון בדבר הזה טוב, למה הוא נדרש להסביר את הדבר הזה? ובכל מקרה נראה לי, אבל עיקר המהלך הוא מבורר פה במהר"ל, שעכשיו אנחנו מתקרבים לגאולתם של ישראל. גאולתם של ישראל, משה רבנו בא לצורה העליונה, יבוא להשלים את המציאות, והתצורה של כל זה, זה עולם חדש הולך להתגלות. אנחנו נפגוש עולם חדש, עולם שבו עולם הגשם נערס ונחרב, זה יופיע ביציאת מצרים במכות, זה יופיע בקריעת ים סוף, זה יופיע בכל מיני צורות כאלה, שכל הגויים שם מבוהלים מפנינו. זה העולם החדש שמשה רבנו הולך לייצר כאן במציאות. בסדר? אז לכן המהר"ל פה עכשיו מכשיר אותנו לשלב ב'. שלב א' ומשה רבנו, זה הפרקים של ט"ז עד כ', העולם מתכונן למשה, משה הולך ומופיע דרך הצורה, החומר, השלמת ישראל וההתגלות של זה בפועל. פרק א' אומר לנו, רגע עצור, האומה הישראלית עכשיו תקועה, הנה היא מצליחה לזרוק, הקדוש ברוך הוא מוכן לפי מידת הרחמים, וכתוצאה מזה עכשיו העולם מוכן לגאולתו השלמה, משה רבנו במדבר כבר, הכל מוכן, והנה אפשר שהוא יגיע להר האלוהים חורבה, מזה יתחיל פרק כ"ג, שמשה מגיע להר האלוהים חורבה, עוד לא הגילוי, הגילוי עצמו זה רק בפרק כ"ד, שם הוא מדבר אליו וקרא למשה משה, פרק כ"ג כולו, חמישה עמודים עסוק, במה הוא הולך לפגוש בהר אלוהים, בסדר? את הסנה, את הלבת אש, הרבה מאוד הסברים בעניין הזה של הסנה, מה יש שם בסנה, וכולי, לרוב הפרק, אני חושב, זה נוסוף סביב הסוגיה הזאת של הסנה, בסדר? אז זה פרק כ"ג. רק שאלתי בהתחלה...